אתמול התחלנו את המאמר ודיברנו, צריך להקדים שני הקדמות. נחזור בקצרה מה היו שני הקדמות. הקדמה אחת הייתה ששמן זה סמל של חוכמה. מכיוון שכולם בחוכמה עתידה, אז בכל דבר בעולם יש את נקודת השמן, אפילו הגשמי שלו. כמובן שהמשמעות שבכל דבר יש את נקודת הביטול האלוקות, שזה בא מהחוכמה האלוקית. זה הקדמה אחת. הקדמה השנייה הייתה שהתורה נקראת אור, כי איזה אור התורה אמורה לגלות בעולם? את אותו אור שהיה לפני הצמצום. לפני הצמצום הראשון היה אור אלוקי בלתי מוגבל וכל סדר, לא היה מציאות של עולם עוד בכלל. זה מה שנקרא אני ראשון. ואני אחרון, זה אחרי הגאולה, שוב יהיה עוד הפעם מצב כזה של ונשגב השם לבדו. החידוש הוא שגם אם בא לדרך, גם בתקופת הביניים, על ידי לימוד התורה ממשיכים את האור. זה הייתה הקדמה השנייה. עכשיו נראה את תחילת הביור שקשור פה ל... הפסוק של המקביל עכשיו. אתה נבוא לביור העניין. לבאר עניין שני הבחינות נר. המאמר המקורי הוא הביא שיש שני דברים שנקראים נר. הנשמה נקראת נר, כמו שכתוב נר השן, נשמת אדם. והתורה נקראת נר, כמו שכתוב נר מצווה ותורה אור. התורה והמצוות נקראים נר ואור. אז מה הם שני בחינות הנר הללו? האחד, הנר הראשון הוא מה שכתוב נר הווי על נשמת אדם, שהנשמה לבדה היא בחינת נר. הנשמה נקראת נר. מה פירוש נר? נר זה לא מה שאנחנו היום קוראים נר, אלא נר זה אותו כלי שמרכיב את כל המערכת שיש בפנים שמן, יש בפנים פתילה, זה נדליק אש, ואז זה נקרא נר. אז הוא מפרט ואומר שבנר יש השלושה בחינות הנ"ל. בנר יש שלושה דברים שהוזכרו במאמר שעליו הביור, מה הם שלושת הדברים? חוזר עליהם, אור, פתילה ושמן. שמן זה החומר בעירה, אור זה התוצאה, זה האש, והפתילה שמושכת את השמן הופכת אותו לאש. אם כן, אם בנר גשמי יש את אותם שלושה בחינות, אז יש גם כן בנשמה עצמה. אז הנשמה גם צריכה לכלול את אותם שלושה דברים, כמובן במובן רוחני, אבל בנשמה גם צריך למצוא איפה יש בנשמה, מה זה הפתילה, מה זה השמן ומה זה האור. הנר הבית, הסוג השני של נר מהו? כמו שכתוב, כי נר מצווה בתורה אור, גם פה יש לנו נר, נר מצווה בתורה אור, ויש בזה גם כן ג' בחינות הנ"ל. אז גם בנר מצווה בתורה אור, יש את אותם שלושה דברים, יש את האור, יש את הפתילה ויש את השמן. מה שנלמד היום זה על הנר הראשון, שזה הנשמה. איפה יש בנשמה את שלושת הבחינות של, של אור, פתילה ושמן. בעניין, כי הנה, נר הוויה נשמת אדם, כשהפסוק אומר שנר הוויה זה הנשמה של אדם, הרי ידוע של האדם, ככה הוא מביא בתניא בתחילה, של כל אחד יש שתי נשמות. יש נפש אלוקית ויש נפש בהמית. כשאומרים נר הוויה, למי מתכוונים? אז אומר, היא נפש האלוקית. הנפש האלוקית שיש באדם היא נקראת נר הוויה. שהיא אינה צריכה תיקון לעצמה. היא נר הוויה, היא מתוקנת. היא לא ירדה לעולם כדי לתקן את עצמה. היא בעצמה מתוקנת. הנפש הבהמית, אותה צריכים לברר. הנפש הבהמית גם אי אפשר לקרוא לה נר הוויה. אפשר לקרוא לה נר אלוקים. אבל נר הוויה, זה שזה גילוי מוחלט בלי אסתר, זה הנשמה, הנפש האלוקית. מבין שלושת המרכיבים שאמרנו קודם, יש לנו את האור, את הפתילה ואת השמן, אז הנפש האלוקית נקראת הפתילה. והיא הפתילה. למה היא נקראת הפתילה? שממשך את האור. דרכה האור יהיה כאן. מה זה אור? אור הוא הביטול העליון. אור זה ביטול לבורא. אור אינסוף. מלכות אינסוף. אז האור זה הביטול. מה גורם שהאור ימשיך להיות כאן? זה הפתילה, שהאור נתפס בפתילה. ששם הוא התחלת הקו וחוט המתלבש בעשר ספירות האצילות. שם הכוונה, בדרגה הזו שנקראת מלכות אינסוף. שם מתחיל לסדר ההשתלשלות של הקו וחוט. לכן גם קוראים לזה פתילה, בלשון קו וחוט. שזה מקור ושורש הנפש האלוקית. זו סיבה אחת, למה קוראים לנפש האלוקית פתילה? כי היא התחלה של הקו וחוט של ההשתלשלות של, של העולמות. ונקראת עוד סיבה למה קוראים לה פתילה, ונקראת הנפש האלוקית גם כן פתילה, כמו שהפסוק אומר, יעקב חבל נחלתו. יעקב זה עם ישראל, והנשמה קוראים לה חבל. חבל זה כמו פתילה. אז יש לנו את הפתילה שזה הנפש האלוקית. על כן, מכיוון שהנפש האלוקית היא פתילה, אף הוא שפתילה היא תחילת האלוקות, אז לכן בכוח הנפש האלוקית להמשיך האור והביטול. לכן הנפש האלוקית יש לה את הכוח שהאור יהיה כאן, כמו שהפתילה יש לה כוח שיהיה כאן אור. מה זה האור? כדי שיהיה אור צריך שיהיה משהו שמתקלה. מה מתקלה כדי שהאור יהיה? אז בגשמיות השמן מתקלה. שמן זה חומר בעירה והוא מתקלה, וכתוצאה מהכיליון שלו האור נמשך. מה זה הכיליון כאן בנפש? עד שהשמן, שמן מתקלה. מה זה השמן? השמן פה לא יכול להיות משהו אלוקי מוחלט, כי אם הוא היה אלוקי מוחלט אז הוא אלוקות, לא צריך להתקלות. כאן אנחנו מצד שני בהקדמה הראשונה למדנו שמה זה שמן? שמן זה חוכמה. איזה חוכמה צריכה להתקלות? אז זאת אומרת, השמן הוא חוכמה שבשכל אנושי, שבנפש השכלית דנוגה. יש את הנפש השכלית של האדם, הנפש השכלית זה קליפת נוגה, והנפש השכלית יש לה שכל, והשכל שלה צריכה להיות מנוצלת ללמוד על גדולת השם. אז כשאדם משתמש בשכל שלו להבין את הבורא, ללמוד פנימיות התורה, אז הוא מתרומם, הוא מאיר. אז יוצא שהשמן, דהיינו השכל של הנפש האלוקית, הרי שמן זה חוכמה. החוכמה של הנפש השכלית, שהייתה יכולה להבין גם ענייני העולם, היא מתקלה בפתילה והופכת להיות אור, מגלה אלוקות בעולם. נמשך אחר הפתילה. והנה, השמן הנמשך אחר הפתילה, אותו שמן שהפתילה מושכת אותו, הוא השורף. ונכלה הכל, הוא נשרף בעצם, והוא מתקלה, השמן מתקלה, עד שנעשה ממנו אש גמור, עד שפשוט הוא הופך להיות אש. נגמר השמן, כי אל אן הלך כל השמן, זה היה אש, שהוא הגורם הדלקת האש הרבה. השמן גורם שיהיה כאן הרבה אש, כי תאר לעצמך תיקח פתילה, בלי שמן, תדליק אותה, יש, אבל זה תוך כמה שניות הפתילה תשרף ולא יישאר כלום. אז מה גורם שיהיה הרבה אש, שימשך וידלק שעה, שעתיים, שלוש, תלוי, כמה שמן יהיה שם. אז החומר בעירה, השמן גורם שהאש יהיה הרבה. אותו דבר בנמשל, הנפש האלוקית היא תשרף כולה באלוקות ישר, כלות הנפש. אבל כדי שיהיה המשך העניין, צריך לבטל את השכל של הנפש השכלית של הקליפת נוגה, ואותה להתבונן ולהשתמש בשכל הזה כדי להמשיך את הגילוי של האש. לפי שהוא הדולק. מה דולק? השמן דולק. עד שנתהפך ממש להיות כאש. מה שאין כן הפתילה. הפתילה היא לא תגרום להרבה אש, היא תשרף בשניות. יוצא שהשמן יש לו יותר כוח לגרום לאש מאשר הפתילה. בנמשל אמרנו, מה זה הפתילה? הנפש האלוקית. מה זה השמן? החוכמה של הנפש הבהמית. אז הנפש הבהמית יכולה לגרום יותר אש מה שהנפש האלוקית יכולה לגרום אש. אחורה זה הפוך. אז זאת אומרת, והכוח הזה בשמן דקליפת נוגה, יותר מבנפש האלוקית, הפתילה, איך יכול להיות שהשמן, שזה חוכמה של נוגה, יכול לגרום יותר אש מאשר הפתילה שהיא אלוקית? ולפי שעיקרו מעולם התור, כי הנפש הבהמית, המקור האלוקי שלו, יותר גבוה מנפש האלוקית. המקור של הנפש הבהמית זה מעולם התור. מעולם התור הוא יותר גבוה מעולם התיקון. שהוא למעלה מעלה. אז השורש שלו מאוד גבוה. השורש שלו כל כך גבוה, רק בפועל הוא נפל, הייתה שבירת הכלים, אז הוא נפל למטה, הפך להיות נפש בהמית. אבל יש לו שורשים מאוד גבוהים. אם אני לוקח את הכוח שלו והופך אותו לקדושה, הוא מאיר הרבה יותר, כמו בגשמיות שנותנים משל, שאדם רוצה להגיע רחוק. הרי אדם הוא יותר גבוה מבהמה. אבל אם הוא רוצה להגיע רחוק ולסוע הרבה ולא להתעייף, אם הוא ילך עם הרגליים, הוא לא יוכל ללכת הרבה. אבל אם הוא ירכב על גבי בהמה, הבהמה היא יותר נמוכה ממנו בגילוי, אבל שורשה כל כך גבוה שיכולה לסחוב אותו ולרוץ איתו הרבה יותר ממה שהוא יכול בכוחו. יוצא שהנפש הבהמית ששורשה מעולם התוהו יכולה לגרום ליותר אש. אלא, למה הנפש הבהמית שבאה מעולם התוהו לא נשארה, אם היא כל כך טובה, אם היא מעולם התוהו, למה זה לא נשאר? לפי שהיו זה תחת זה נשברו, כי האורות של תוהו לא היו במיזוג. זה תחת זה, כל נקודה בעולם בפני עצמו. כשאין מיזוג, אז נהיה שבירת הכלים. דהיינו, מסביר את זה בצורה, בעוד שורה, לפי שלא היה התקללות, כיוון שהם לא היו מזוג בספירות של תוהו, וההתקללות הוא התיקון. בתיקון זה התקללות, בתיקון גם יש 10 ספירות, אבל 10 ספירות של תוהו הן לא בנקודות בתחת זה, אלא הן בקווים, קו ימין, קו שמאל וקו אמצע, והקווים האלה מתחברים זה בזה, שנמשך דרך קווים. כמו שכתוב באילן, אילן זה כינוי לספרי הקבלה, שהם גם מציירים בדרך כלל בצורת אילן את כל סדר ההשתלשלות והעולמות והתור והתיקון, אז זה כינוי לספרי הקבלה כמו שכתוב באילן. אפשר גם להגיד בגשמיות, כשמסתכלים על אילן, אתה רואה שיש הרבה ענפים, הם אולי נראים נפרדים זה מזה, אבל כולם בעצם יונקים יחד ויש חיבור ביניהם. אבל אילן כאן הכוונה היא לספרי הקבלה. וזהו עניין, אם כך נחזור חזרה ואמרנו, שהנשמה שהיא הפתילה, נקראת נר, כי מעולם התיקון, איך הפסוק אומר, נר הוויה נשמת אדם. למה לא אומרים נר הוויה נשמה? מה זה נשמת אדם? המילה אדם מרמזת שזה תיקון, למה? וזהו עניין נשמת אדם, אדם זה א' דם. מה הייחודיות של אדם? כמו שהאדם סובב והולך בכל האיברים, באדם רואים את המיזוג, נאות תחילתן בסופן, האדם זורם בכל האיברים, והדם זורם בכל האיברים באופן כזה שיש קשר בין האדם שזורם באיבר אחד לאיבר השני, והכל מתמזג יחד, עד שלכאב הראש מקיס דם ברגל. יש לאדם כאב בראש, הוא יכול להקיס דם ברגל, זה יביא לו רפואה בראש. זאת אומרת שהאדם יש לו קשר בין כל החלקים, זה סמל של עולם התיקון. עולם התיקון, כל המידות ממוזגים אחד עם השני. כך הוא המשכת הנשמה, נפש האלוקית. זה הכל, למה הנשמה ירדה לפה? היא מתוקנת, למה ידע לפה? הוא רק כדי לברר הנפש השכלית, כדי לקחת את השמן ושהיא תתקלה וגם היא תהפוך להיות אור, אש, שתתהפך ממש באש של למעלה, שיהיה מאיר באור אינסוף ממש כמו למעלה. כי מתוהו ממש נעשה תיקון, זה עבודה, שלקחת את הניצוצות של תוהו, להפוך אותם לתיקון, להחזיר אותם חזרה למסלול, שמעקודים נקודים נעשה ורודים. יש את העולמות של תוהו ותיקון, מרומזים במילים עקודים, נקודים וברודים. נקודים זה תוהו. נקודים זה תוהו, למה? כי נקודים זה לשון נקודות. כל ספירה נקודה לבד. ורודים, זה מראה על המיזוג שלהם, זה תיקון. אז מעקודים, נקודים, צריך שיהיה ורודים. וזאת היא בחינת נר הנשמה. זה בעצם נקרא נר. למה לנשמה קוראים נר? אמנו, יש את השלושה מרכיבים. הפתילה, השמן והאור. אז הנשמה שהיא נקראת נר, מה מתכוונים? שהיא נפש אלוקית, שהיא הפתילה. שעיקר הנר היא הפתילה. עיקר הנר זה הפתילה. כי אם האש טיפול לתוך השמן, לא ידלק. יש לי חומר בירה, יש לי שמן. רוצה להדליק אש שלא ידלק. חיה פתילה. והשמן, שהוא חומר הבירה, מה זה בעבודת השם? הוא בירור הנפש השכלית. הוא משתמש עם השכל שלו, שהוא מבין... משתמש איתו בהבנת אלוקות, אז זה מביא לו את ההתבטלות לקדוש ברוך הוא, זה נקרא שהשמן ממשיך להעיר, ממשיך להביא ביטול. ומזה נעשה אור הוא הביטול העליון. והנה, הטעם שנקרא הביטול הזה בשם אור, למה קוראים לזה אור? וגם מה שנמשך על ידי כיליון השמן דווקא, שהוא שנעשה אש ואור גמור, למה באמת קוראים לשמן, לביטול, לאור, השמן מביא אור. למה לא הפתילה תביא אור? שאלנו את זה גם קודם בשפה אחרת. למה הנפש האלוקית לא יכולה להביא את זה? למה צריך את הנפש השכלית? מה שאין כן הפתילה? אז הוא אומר, הביור הראשון כבר הסברנו. זה גם מילתא אמורה, הסברנו הרי כרגע. שהוא מפני ששורשם עולם התוהו. הסברנו שהשורש של השמן, השורש של הנפש הבהמית, השכלית, היא מעולם התוהו, שהשורש כזה גבוה, לכן היא יכולה להפוך להיות אור אש. זה הביור אחד, קבלי. אך ביור העניין הוא, אבל בואו נסביר את זה בשפה יותר מורחבת. זה מתחיל ביור עד סוף האות, ממשיך גם קצת הלאה, אבל נסיים את האות הזו. הביור העניין. על פי המבואר בדוכתי טובה, מוסבר בהרבה מקומות מה ההבדל בין המצב של הנשמה, כפי שהיא בגן עדן לפני שהיא ירדה לעולם הזה, למצב הנשמה כפי שהיא פה בעולם הזה בתוך הגוף. איפה הנשמה מגיעה לאהבת השם יותר גבוהה? אז על פנים נראה למעלה, בגן עדן, אין לה הפרעות. אילו פה למטה יש הפרעות, יש יצר הרע. זאת אומרת, נשמה ירדה למטה כי פה היא תגיע לבת השם יותר גדולה. למה? אז אומר ככה, איך יש בית בחינות אהבה ויראה? יש שתי רמות באהבת השם וביראת השם. האחת, יש אופן אחד באהבה ויראה, אהבה ויראה שהיא מוגבלת לפי שיעור השגת הנפש. יש אהבה ויראה מוגבלת. כמה שאתה מבין, ככה אתה אוהב. הבנת יותר, אתה אוהב יותר. אז האהבה שלך היא מצומצמת ומוגבלת ומותאמת לפי ההשגה. והבית, יש דרגה יותר גבוהה באהבת השם, קוראים לה אהבה רבה. אהבה רבה זה אהבה עצומה. ויראה עצומה, במה היא הגדלות שלה? למעלה מכדי שתוכל הנפש לעת בהשגתה. יש אהבה כזו שהוא לא יכול להשיג את זה. הוא לא יכול להבין את זה. זה כמו שאדם פתאום נופל לו איזו בשורה גדולה שהוא לא מצליח להכיל אותה, אז היא פשוט למעלה מהכלים שלה. והיא, איך זה מגיע? הרי כל האהבה שיש לאדם פה בעולם זה בא אחרי התבוננות ושכל, כי הנפש האלוקית בנויה שהראש למעלה והלב למטה. אז לא יכול להיות שיהיה התעוררות בלב אם לא עבר קודם כל דרך הצינורות של הראש. אז איך הוא יגיע לאהבה כזו גדולה? והיא הבאה מבחינת ההתבוננות בסובב כל העלמין המקיף לכל העולמות בשווה. כשאדם מתבונן בגדלות השם המצומצמת שנקרא ממלא כל העלמין, כיוון שהוא מבין את מה שהוא לומד, להבנה מוגבלת, אז הרגשות שיהיו כתוצאה מזה גם יהיו אהבה ויראה מוגבלת. כשאדם מתבונן בסובב כל העלמין, שזה למעלה מהגבלות העולם, יכול להיות שיתעורר לו כזו תשוקה בנפש שהיא למעלה מהגבלת הכלי. ההבדל בין שתי הבחינות שהזכרנו כרגע, זה מה שכתוב בקריאת שמה בכל נפשך ובכל מעודך. כל נפשך זה הבחינה הראשונה בגן עדן. כל מעודך זה למעלה מהגבלת הכלי. נראית הלשון בפנים. הבחינה הראשונה נקראת בכל נפשך. ועל דרך זה היה אהבה ויראה של הנשמה בגן עדן, לפי ערך ההשגה. בגן עדן זה היה בכל נפשך. זה מוגבל. והשני, הדרגה הגבוהה יותר, נקראת בכל מעודך. למה בכל מעודך? כי מאוד פירושו בלי גבול. שאומרים מאוד, אתה רוצה להגיד על משהו שהוא גדול. זה מאוד גדול, אתה אומר. מה זה מאוד? מאוד זה בא להראות שזה עצמתי. היינו שאין כלי הלב מכיל אהבה ויראה עצומה, עד שנעשה בחינת אור מקיף. וזהו בחינת תשובה. בחיל היתר, זה בעל תשובה. הצדיק עובד את השם בצורה מסודרת, רגועה, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, והוא יודע להתקדם בסדר שלו. הבעל תשובה, הוא הרי גילה עולם חדש, אז הוא עובד בצורה בלי הגבלות, זה בחיל היתר, זה בכל מעודך. אז הבעל תשובה זה הנשמה כשהיא פה למטה. עובדת לתוך הגוף, יש הפרעה, ופתאום הוא מצליח לעורר את הנפש השכלית, לעבוד השם, הוא מרגיש את הוואו של התשובה, זה החיל היתר. פירוש מה זה יתיר? יתיר על הכלי, יותר מהכלי. ולזה היה תכלית ירידה תור הנשמה מגן עדן לעולם הזה. כל מה שהנשמה ירדה מלמעלה למטה כדי להיות בעל תשובה. בכדי שתבוא לבחינת בכל מעודך. שהתשובה אינה רק, איפה אפשר לעזור בתשובה? רק בעולם הזה. בעולם הבא כבר אי אפשר לעזור בתשובה. אפשר רק פה. כי על ידי אהבה ויראה זו שבלי גבול, מכיוון שאדם מעורר אהבה כזו בלתי מוגבלת, על ידי זה ממשיך אור אינסוף בלי גבול שלמעלה מהצמצום. פה בעולם הזה אפשר להתגלות אור הסובב. לכן פה בעולם הזה יכול אדם להיות חוטא גדול, ובשנייה אחת, בשעת אחד הבריק אחד, הוא עובר מיד בעל תשובה. המעברים הם בלי שום סדר מסודר. כשאור הסובב נמצא, אז כמו בגשמית בסובב, איפה הנקודת ההתחלה ואיפה נקודת הסוף? בעיגול אין סוף בהתחלה. כל שנייה אתה יכול להיות בסוף, ושנייה אחרי אתה יכול להיות בנקודת ההתחלה. אבל בגן עדן, זה אור מדוד, מצומצם, יש דרגות, אתה לא יכול לעבור משלב לשלב בלי סדר מסודר. שאינגן גן עדן נקרא זיו השכינה. זיו זה על ידי צמצום. כמו שנאמר, ביוד נברא העולם הבא. יוד זה צמצום. ולכן כתוב יפה שעה אחת בתשובה. בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. כי בתשובה בעולם הזה, זה דילוג של אור הסובב. אילו בגן עדן, זה מדוד. והנה בחינת אהבה רבה זו דמעודך נקרא אור חוזר. זה נקרא אור, אבל אור חוזר. אור ישר, זה האור, זה עבודת הצדיקים. אור חוזר זה שהלכת רחוק ועכשיו אתה חוזר חזרה, זה בעל תשובה. והטעם שנקרא בשם אור, עכשיו נסביר למה בכלל לאהבה קוראים אור, ואהבה כזו של בלי גבול זה האור האמיתי, כי הרי לזה מגיע אדם פה למטה. הרי הנשמה נקראת נר שהיא פה למטה. אז פה למטה אחד המרכיבים שלה זה האור. למה אור? נותן משל גשמי מעניין מה המיוחד שיש באור שאין בדברים אחרים בעולם. הטעם שנקרא בשם אור, כי הנה אנו רואים ההפרש בין אש ואור למים. בוא נראה את ההבדל בין אור, דיינו בין אש למים. אשר מן האש יוכלו להדליק זה מזה עד אין קץ וגבול. יש לך נר אחד, כמה נרות אפשר להדליק מזה? בלי גבול. מה שאין כן במים, שיש גבול להשפעתם. יש גבול כמה מים אתה יכול לתת. שאפילו יהיו מים הרבה, אם יש לך הרבה הרבה מים, יחלו או יחסרו כשישתו מהם עם רב. תבוא עם רב ישתה ממים, אז הנער שישתו ממנו הרבה הרבה, גם הנער המפלס שלו ירד. הכנרת היא הרבה מים, אבל כשמוציאים ממנה מים, אז המפלס יורד.
ירדה.
מה שאין כן באש, שאפילו מאור נר אחד יוכלו להדליק נר מנר עד שלא יקלה כלל לעולם. כמה שאתה לא מדליק, הנר הראשון לא נהיה עכשיו פחות כי דלקתי ממנו. תדליק ממנו כמה שאתה רוצה, הנר הראשון יישאר באותו עוצמה. ונמצא שאף על פי שהאש הדולק מצד עצם הרי הוא בעל גבול, כמו המים, הנר הוא גבול. דולק אש הוא גבול, כאן הוא דולק, שם הוא לא דולק. אז הוא דולק כאן, אז הוא מוגבל. אם הוא היה בלתי מוגבל, היה דולק פה ושם ובכל מקום. אם הוא דולק רק כאן, פרוזו שהוא מוגבל. וביחד עם זה שהוא מוגבל, אבל מכל מקום יש בו בחינת כוח בלתי מוגבל. יש לו משהו בלתי מוגבל בתכונות שלו, מה שיוכלו להמשיכו מנר לנר בלי שיכלה לעולם. שאין כן במים שמוגבלים. ולכן נמשל הקדוש ברוך הוא לאש דווקא. כמו שכתוב, אש אוכלהו. למה הקדוש ברוך הוא בלי אין סוף, איך אתה יכול להמשיל אותו עם משהו? מה תגיד, הקדוש ברוך הוא אבן? תגיד עליו הוא עץ? לא תגיד, למה תגיד עליו כי הוא אש? כי באש אני רואה, זה תכונה שיש בעולם משהו שאני יכול להבין קצת את המושג של הבלי גבול, זה אני יכול לראות רק באש. כי אני הווי לא שניתי בין קודם שנברא העולם וכולי. איפה אתה יכול לראות שלא שניתי? באש. לקחתי ממנו והוא לא השתנה. אז המשל של אני הווי לא שניתי זה רק באש. לפי שההמשכה היא רק הערה באלמה שאינו נוגע למהותו ועצמתו. וזהו כמשל האש. שהמדליק נר מנר אינו מחסר בנר הראשון. ולכן אין לו קץ. מה שאין כן במים שנעשה חיסרון. על כן יהיו קלים לגמרי בריבוי המשכות. במים כמה שתמשוך יותר המים יכלו. מה שאין כן האש אינו קלה על ידי ריבוי הדלקות ממנו. לפי שאין נעשה שום חיסרון בו כלל רק על דרך הערה. אז אם כך ראינו, הסברנו למה הבלי גבול הזה, שמצד אחד האדם מכיל אותו. עבר רבה הוא מכיל אותו כאן בעולם. אבל זה נקרא רבה בלי גבול. למה, מה המשל לזה? אש. מצד אחד הוא מוגבל, מכיל אותו על ידי פתילה מסוימת, אבל מצד שני, התכונות שלו הם בלי גבול. זה בעצם סיכום העניין, מה שלמדנו היום, שהנר, נר, הנשמה נקרא נר, למדנו על שלושת המרכיבים שיש בו. יש בו את הפתילה, יש בו את השמן, את החומר בעירה, ויש בו את האש. זה הנשמה נקראת הפתילה, החוכמה של הנפש הבהמית נקראת השמן, והמטרה היא להגיע לאש, מה זה האש? הביטול הקדוש ברוך הוא.